השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת שמואל בן דוד ורחל הלוי סגל, זיכרונו לברכה, שיום פטירתו היום, כ"ט תמוז, נודה לכל הלומדים אם תלמדו לעילוי נשמתו. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קל"ז במסכת שבת, באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה בעמוד א' ונסיים בעזרת השם את הפרק בסוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 14 דקות. היום אנחנו ממשיכים ומסיימים את דיני מילה, ולגבי זה נחלק את השיעור לחמישה נושאים. הנושא הראשון זה לגבי אדם שמל בשבת, כבר אמרנו שמילה דוחה שבת, אבל רק מילה בזמנה. ממילא נשאלת השאלה מה הדין של אדם שמל בשבת בטעות, כלומר באמת הוא היה אמור למול או ביום שישי או ביום ראשון, והוא טעה ומל בשבת. לגבי זה נקדים שתי הקדמות. הקדמה אחת זה שיש הבדל גדול בין שני המקרים שהרגע הזכרנו, שהוא היה אמור למול ביום שישי או ביום ראשון. אם הוא היה אמור למול ביום ראשון והוא בטעות הקדים את זה ביום, אז הוא אפילו את המצווה לא קיים, כי מקיימים את זה רק מהיום השמיני והלאה. לעומת זאת, אם הוא היה אמור למול ביום שישי והוא בטעות דחה את זה ביום לשבת, אז לפחות את המצווה עצמה הוא קיים. זאת הקדמה אחת. הקדמה שנייה זה שיש מושג בכמה מקומות בשס של טועה בדבר מצווה שיש דעות שהוא פטור מחטאת. מה הכוונה טועה בדבר מצווה? אז באופן כללי מדובר על אדם שעבר על איסור תורה בטעות, אבל כשהוא עשה את זה הוא עשה את זה במסגרת של איזשהו קיום מצווה, ואז יש כאן איזשהו פטור מיוחד של טועה בדבר מצווה, ולמרות שהוא שגג בכל זאת הוא פטור מחטאת. עכשיו אפשר לדבר על שתי רמות בטועה בדבר המצווה. הרמה הקלה יותר זה שהוא טעה בדבר המצווה, כלומר באמת הוא עשה את זה בצורה שיש בחילול שבת, אבל סוף סוף את המצווה עצמה הוא כן קיים. זה נקרא טועה בדבר המצווה ועשה מצווה. רמה חמורה יותר זה שהוא טעה בדבר המצווה, וגם את המצווה עצמה בסופו של דבר הוא לא קיים, למשל שהוא עשה אותה לא בזמן הנכון. זה נקרא טועה בדבר המצווה ולא עשה מצווה. אלה שתי הרמות, עוד מעט נראה שאפשר גם לדבר על רמה נוספת, אולי נקרא לרמה האמצעית, אולי לא, בכל אופן הכוונה היא למצב שאומנם את המצווה עצמה שהוא ניסה לעשות הוא לא קיים, אבל הוא עשה מצווה נוספת איתה, שאותה הוא כן קיים, נקרא לזה הרמה האמצעית, עוד מעט נגיע לזה, בכל אופן אלה הרמות לגבי טועה בדבר המצווה, או שהוא לא קיים, או שהוא כן קיים, או שהוא קיים מצווה אחרת מקבילה. בכל אופן עד כאן שתי הקדמות, בהקדמה הראשונה אמרנו שיש שני מצבים שבו הוא טעה, או שהוא הקדים או שהוא איחר את הברית. בהקדמה השנייה אמרנו שיש שני סוגים של טועה בדבר מצווה, או שהוא טעה ולא עשה את המצווה, או שהוא טעה ועשה. והאמת היא ששתי הקדמות הן בעצם אותה הקדמה, כלומר אם הוא טעה בברית והקדים זה טועה בדבר מצווה ולא עשה מצווה. אם הוא טעה בברית ואיחר את הברית, כלומר משישי לשבת, זה טועה בדבר המצווה שכן עשה מצווה, כי בדיעבד הוא עשה את המצווה. עכשיו לגבי מי שטעה בברית, במשנה יש מחלוקת האם הוא חייב או פטור, רבי אליעזר מחייב ורבי יהושע פוטר, עוד פעם רבי אליעזר מחייב ורבי יהושע פוטר, ובגמרא יש שתי אפשרויות לגבי איזה רמה הם נחלקו, האם לגבי הרמה החמורה או לגבי הרמה הקלה. האפשרות הראשונה זה של רבונה ורבי שמעון בן אלעזר, שלדעתם ברמה החמורה, כלומר שהוא הקדים את המילה, לפי כולם הוא חייב. ברמה הקלה, כלומר שהוא איחר את המילה, שם המחלוקת, שרבי אליעזר בכל זאת מחייב אותו, כלומר לדעתו אין שום פטור של טועה בדבר מצווה, אפילו שהוא עשה מצווה, ואילו רבי יהושע פוטר, כי טועה בדבר מצווה ועשה מצווה פטור. זאת האפשרות הראשונה, שהיא מחמירה יותר. האפשרות השנייה שהיא של רב יהודה ורבי מאיר היא מקלה יותר, והיא אומרת, המחלוקת היא דווקא ברמה החמורה, כלומר שהוא הקדים את המילה, שבזה רבי אליעזר מחייב ורבי יהושע פוטר, כלומר שרבי יהושע פוטר אפילו בטועה בדבר מצווה ולא עשה מצווה, אבל ברמה הקלה שהוא איחר את המילה, שם לפי כולם הוא פטור, כי הוא טועה בדבר מצווה ועשה מצווה. אלה שתי אפשרויות, עוד פעם, האפשרות הראשונה של רבי שמעון בן אלעזר זה לחומרה, כלומר שברמה החמורה כולם מחמירים, ברמה הקלה המחלוקת. האפשרות השנייה זה של רבי מאיר, שברמה הקלה כולם מקלים, ברמה החמורה שם המחלוקת. עד כאן שתי אפשרויות, ולפני האפשרות השלישית חייבים להעיר פה הערה חשובה, וזה שעד עכשיו תיארנו את המקרה כאילו שיש לנו רק תינוק אחד ואותו הקדימו או איחו. אבל האמת היא שהמשנה מדברת על מקרה של שני תינוקים, כלומר שתינוק אחד הוא היה אמור למול בשבת והוא באמת מל בשבת, תינוק נוסף שלגביו הוא טעה, ואו שהוא הקדים או שהוא איחר. עכשיו מה זה משנה שהיה כאן עוד תינוק? אז האמת היא שלפי שני הפירושים שאמרנו עד עכשיו, לא ברור בגמרא עד כמה זה משנה שהיה שם עוד תינוק, יכול להיות שזה כן משנה, כלומר אולי במקרים שבהם אנחנו פותרים, אולי זה בגלל שיש כאן עוד תינוק שלגביו הוא באמת עשה מצווה שלמה, ממילא, לפי השיטה המקלה יותר, בדעת רבי יהושע שהוא פותר אפילו כשהוא הקדים את המילה, אולי הוא לא פותר בגלל שלא צריך שעשה מצווה, אלא אולי פשוט הוא מחשיב את זה כעשה מצווה, כי הרי יש שם עוד ברית שבה הוא באמת עשה את המצווה. ואותו דבר, אולי גם כשאנחנו מקלים, כשהוא באמת בדיעבד כן קיים את המצווה, אולי זה לא באמת מספיק בפני עצמו, אלא הוא פטור רק בגלל שיש שם עוד תינוק שלגביו הוא עשה את המצווה. בכל אופן, לגבי שני הפירושים שאמרנו עכשיו, לא ברור לגמרי עד כמה הגורם הזה של עוד תינוק משחק תפקיד, אבל עכשיו כשנעבור לשיטה השלישית, שם אנחנו נראה שזה משחק תפקיד מאוד מאוד חשוב וכנראה בלעדי. השיטה השלישית גם היא של רבי מאיר, אבל הפעם של רבי חייא בשם רבי מאיר, שהוא מביא אפשרות שבמבט ראשון נראית מאוד תמוהה. אומר רבי חייא בשם רבי מאיר בדיוק הפוך ממה שחשבנו עד עכשיו, כלומר הוא אומר, אם מדובר ברמה הקלה, כלומר שהוא דחה משישי לשבת, אז לפי כולם הוא באמת חייב. אם מדובר ברמה הקלה, כלומר שהוא הקדים מראשון לשבת, דווקא שם המחלוקת, שרבי אליעזר מחייב ורבי יהושע פותר. עכשיו מיד שואלת הגמרא איך זה יכול להיות, איך יכול להיות שברמה הקלה כולם מחמירים וברמה החמורה דווקא שם נחלקו. אלא אומרת הגמרא, מה שרבי חייא מדבר עליו זה מקרה טיפה שונה ממה שדיברנו עד עכשיו, כשהוא אמר שאם הוא איחר את המילה לפי כולם חייבים, מדובר שבאותה שבת כשהוא מל בטעות את התינוק של יום שישי, לא היה עוד תינוק שאותו הוא מל בשבת, כי את התינוק של שבת הוא בטעות הקדים ליום שישי, כלומר בעצם הוא החליף בין התינוקות. במקרה כזה גם לרבי יהושע חייב. לעומת זאת, מה שרבי חייא אמר אחרי זה, זה שאם הוא הקדים את המילה, שם רבי יהושע פותר, זה כי שם כן היה שם עוד תינוק, שאותו באמת הוא כן היה אמור למול בשבת, ולכן שם רבי יהושע פותר. כלומר, שלפי רבי יהושע, לפי רבי חייא, זה לא משנה אם הוא הקדים או איחר את הברית בטעות, בכל מקרה הוא אמור להיות חייב. מה שיכול לפתור אותו זה רק דבר אחד, וזה אם באותה שבת הוא עשה ברית אחרת מן הדין. זה הדבר היחיד שיכול לפתור אותו על הברית שהוא עשה בטעות, בין אם הוא איחר אותה ובין אם הוא הקדים אותה. למה? אז עולה ברשי שלפי רבי חייא אפשר לפתור רק בתועה בדבר המצווה ועשה מצווה, אלא שלדעתו, העשה מצווה הזה זה לא במצווה שבה הוא טעה, כי הרי אותה הוא לא קיים או שהוא קיים רק בדיעבד, אלא זה במצווה נוספת, כלומר שהוא מל באותה שבת עוד תינוק, וזאת ברית שהוא היה אמור למול בשבת, זה מצווה שלמה, והברית הזאת היא זאת שגרמה לו לטעות כי הוא לא היה מרוכז, רק אז הוא יהיה פטור, וזה דווקא אם הוא עשה את אותה מצווה נוספת בפועל, כלומר זה שהוא היה אמור לעשות אותה, אבל בטעות הוא עשה אותה ביום שישי, זה לא מספיק, רק אם הוא עשה אותה בפועל, אז הוא לא היה מרוכז ואז הוא פטור. זאת הסברה שעולה ברשי, בנספח לשיעור אחרי כל הסיכום, נביא גם את סברת הרמב״ם שממנה משמע שרבי חייא אומר משהו אחר לגמרי. בכל אופן, עד כאן שלוש השיטות. עד כאן הנושא הראשון להיום, ראינו שלוש שיטות להבין את המשנה. שיטה ראשונה של רבי שמעון בן אלעזר זה שהם נחלקו ברמה הקלה, אבל ברמה החמורה לפי כולם חייב. שיטה שנייה של רבי מאיר זה שהם נחלקו ברמה החמורה, אבל ברמה הקלה לפי כולם פטור. שיטה שלישית של רבי חייא בשם רבי מאיר זה שזה לא תלוי ברמה הקלה או בחמורה, אלא זה תלוי האם באותה שבת הוא עשה בפועל עוד מילה שהוא היה אמור לעשות אותה באותה שבת באמת או שלא. הנושא השני בשיעור זה הרישה של המשנה הבאה, וכאן גם אין על זה דיון בגמרא, וזה שאומרת המשנה שיש טווח של חמישה ימים שבהם יכולים למול את הקטן. למה חמישה ימים? הרי מלים ביום השמיני, אלא שבשביל להגיע לחמישה צריך לצרף כאן שני גורמים. גורם אחד זה שאם תינוק נולד בבין השמשות, אז כיוון שבין השמשות זה ספק יום, ספק לילה, אז בעצם יש ספק מתי אמורים למול אותו, האם ביום השמיני, אם זה נחשב יום, או ביום התשיעי, כי אולי זה נחשב לילה, וכיוון שיש ספק, אז אנחנו דוחים ולא מקדימים, כי כמו שראינו מקודם, אם מקדימים, אז בכלל לא מקיימים את המצווה, מה שאין כן אם מאחרים, זה גורם אחד. גורם שני, שגם את זה כבר הזכרנו בעבר, זה שמילה שלא בזמנה לא דוחה לא שבת ולא יום טוב. ממילא, בגלל שני הגורמים האלו, יש לנו טווח של חמישה ימים למול. כלומר, במצב הרגיל, מלים ביום השמיני. אם זה היה בבין השמשות, מלים ביום התשיעי. אם היום התשיעי יוצא בשבת, מלים יום אחרי זה, ביום העשירי. אם אחרי שבת יש יום טוב, אז מלים ביום שני, כלומר ביום ה-11. ואם אחרי שבת יש שני ימים של ראש השנה, אז צריך לדחות בעוד יום, אז מלים ביום ה-12. עד כאן הנושא השני. הנושא השלישי זה תינוק שהוא חולה, אומרת המשנה שאם הוא חולה, למשל שיש לו חום, לא מלים אותו, אלא מחכים שהוא יבריא, ועל זה אומר שמואל בגמרא שביום שהוא מבריא לא מלים אותו מיד באותו יום, אלא מאותו יום סופרים עוד שבעה ימים ומלים אותו ביום השמיני. עכשיו הגמרא מתלבטת, האם באותו יום שמיני שמלים אותו, האם זה צריך להיות מעט לעט, כלומר למשל אם הוא יבריא ביום הראשון שלו בשעה אחת בצהריים, אז ביום השמיני צריך למול אותו רק אחרי אחת בצהריים, או שאפשר למול גם ביום השמיני בבוקר, כמו שאנחנו מלים תינוק רגיל גם בבוקר ולא צריך מעט לעט מהלידה. זאת השאלה, אם צריך מעט לעט או לא. על זה הגמרא מנסה לענות מברייתא שבה לודה אמר שיום ההבראה של התינוק זה כמו יום הלידה, אז לכאורה זה כמו יום הלידה, גם לגבי זה שלא צריך מעט לעט, אבל דוחה הגמרא, לא, אולי זה כמו יום הלידה, רק לגבי שגם כאן צריך לחכות 8 ימים, אבל אולי זה לא אומר כלום לגבי האם צריך מעט לעט או שלא, אז בעצם לגבי זה נשארנו בלי תשובה. עד כאן הנושא השלישי, שתינוק שחולה לא מלים, וכשהוא מבריא מחכים 7 ימים, וביום השמיני מלים. הנושא הרביעי זה במשנה הבאה, וזה כבר בכלל לא קשור לדיני שבת, אלא פשוט לגבי דיני מילה, וזה לגבי הצורך לפרוע. עכשיו לא נסביר כאן בדיוק מה זה מילה ומה זה פריאה, כי זה קשה לתאר את זה בלי להראות. בעזרת השם נוסיף לשיעור הזה סרטון, תסתכלו באתר, ששם נסביר יותר מה זה מילה ומה זה פריאה. נדגים את זה על ידי שרבול של חולצה מסביב ליד. בכל אופן לענייננו, אנחנו יודעים שיש את הגיד, שזה החלק שיותר קרוב לגוף, ויש את האתרה, שזה החלק היותר רחוק, שהוא גם יותר בולט, ולפני שמלים, האורלה מכסה את אותה אתרה, וכשמלים, צריך לדאוג שהאורלה כבר לא תכסה את האתרה, ובשביל זה לא מספיק למול, אלא גם צריך לפרוע. כאמור, נסביר מה הכוונה בסרטון. לכן אומרת המשנה בסיפה שלה, מל ולא פרה, כאילו לא מל, כלומר הבסיס זה שאתה חייב גם לפרוע. עכשיו, גם אם הוא כן פרה, לפעמים יש כנראה חתיכות אור קטנות שעדיין נשארות שמכסות את האתרה. לגבי זה אומרת המשנה שאם זה מכסה את רוב האתרה, אז זה עדיין עכשיו כאילו לא מעל. אם זה לא מכסה את הרוב, אז בדיעבד זה קשר. מה הכוונה רוב האתרה? אז בפשטות, הכוונה היא רוב ההיקף של האתרה, אבל מחמיר הבאי בגמרא ואומר גם אם זה לא מכסה את רוב ההיקף, אבל יש מקום אחד שבו זה מכסה את רוב הגובה של האתרה, גם אז זה מעכב והוא חייב לתקן. עד כאן שלב ראשון. שלב שני אומרת המשנה, גם לגבי תינוק שמלו אותו וזה קשר לגמרי, עדיין אם הוא תינוק שמן במיוחד או שיש לו אור רפוי במיוחד, אז אפילו שמלו אותו בכל זאת יכול להיות שהאור של הגיד עדיין יחזור ויחסה את האתרה. לגבי זה אומרת המשנה, אמנם מן הדין לא חייבים לתקן את זה, אבל כיוון שיש כאן מרית עין שיחשבו שהוא לא מל, או שכשהוא יגדל יחשבו שהוא בכוונה מחזיר את האורלה כי הוא מתבייש בברית, לכן כן צריך לתקן. אבל באים שמואל וגם רשבג בברית הבגמר ומקלים קצת יותר, והם אומרים שבודקים את זה כשהעבר קשה, שאז כשהעבר ארוך יותר, אם גם אז האור מכסה את האתרה, אז באמת צריך לתקן, אבל אם אז האור לא מכסה, אז לא צריך לתקן. זה מה שאומרים שמואל ורשבג, אבל הגמרא מצביעה כן על איזשהו הבדל ביניהם, וזה מה קורה אם זה קצת מכסה וקצת לא בזמן שזה קשה. מהניסוח של שמואל משמע שצריך שזה לא יכסה בכלל, כלומר שהוא יראה מהו לגמרי, רק אז לא צריך לתקן, אבל אם קצת כן קצת לא, אז כן צריך לתקן. מהניסוח של רשבג משמע שרק אם הוא לגמרי לא נראה מהול, כלומר שזה לגמרי מכסה, אז צריך לתקן, אבל אם זה קצת כן קצת לא, אז לא צריך לתקן. כלומר שוב, לפי שני מקלים ובודקים רק שזה קשה ולא כשזה רפוי, וגם אז אם זה קצת מכסה, אז לפי שמואל כן צריך לתקן, לפי רשבג לא צריך לתקן. עד כאן הנושא הרביעי, ובזה הגענו לשורה 11 בעמוד ב', ואנחנו עוברים לנושא החמישי והאחרון. הנושא החמישי גם הוא לא קשור לדיני שבת, אלא פשוט מה מברכים כשעושים ברית מילה. לגבי זה, בתינוק רגיל יש 4 תפקידים בטקס. יש את המוהל, יש את האבא, יש מישהו בדרך כלל זה הרב או אבא או סבא שאומר את הברכה המיוחדת וגם אומר את השם של התינוק, ויש את הקהל. כל אחד מאלו יש לו משהו שהוא צריך לומר. בברית מילה של גר או של עבד, כאן אין את האבא, והגמרא גם לא מזכירה משהו שהקהל אומר, אלא רק מה המוהל אומר ומה זה שמברך אומר. אז מה אומרים? אז בתינוק רגיל אומר את הברייתא שהמוהל אומר ברוך אתה השם אשר קידשנו וכולי על המילה. האבא אומר אשר קידשנו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. הקהל אומר כשם שנכנס לברית כן ייכנס לתורה לחופה ולמעשים טובים. ומי שמברך אומר ברוך אתה השם וכולי אשר קידש ידיד מבטן חוק בשערו שם וצאצאיו חתם מאות ברית קודש. על כן בזכר זאת אלחי חלקנו צורנו ציווה להציל ידידות שרינו משחת למען בריתו אשר שם בבשרנו ברוך אתה השם קוראת הברית. זה לגבי ברית רגילה, לגבי מילה של גירים ועבדים, אז כאן אין את האבא, וגם הגמרא לא מזכירה משהו שהקהל אומר, מה שאומרים זה שהמוהל מברך, ברוך אתה השם אשר קידשנו וכולי על המילה, כי גם את הגירים ועבדים נצטווינו למול, ומי שמברך אומר ברוך אתה השם אשר קידשנו וכולי, למול את הגירים או את העבדים, ולהטיף מהם דם ברית, שאלמלא דם ברית לא נתקיימו שמיים וארץ, שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, ברוך אתה השם קוראת הברית. בזה בעזרת השם סיימנו את פרק רבי אליעזר דה מילה, נחזור על מה שראינו היום. חילקנו היום את השיעור לחמישה נושאים לגבי ברית מילה. בנושא הראשון דיברנו על אדם שמל תינוק בשבת בטעות, או כי הוא הקדים את זה מראשון או כי הוא איחר את זה משישי. אם הוא הקדים, בפשטות זה טועה בדבר המצווה ולא עשה מצווה. אם הוא איחר, זה טועה בדבר המצווה ועשה מצווה, שזה קל יותר. לגבי זה, רבי אליעזר אמר שהוא חייב חטאת, רבי יהושע אמר שהוא פטור, וראינו שלוש דעות בגמרא באיזה מקרה הם נחלקו. לפי הדעה הראשונה המחמירה, במקרה החמור, כלומר שהוא הקדים, שם ברור שהוא חייב. המחלוקת היא במקרה הקל יותר, שהוא איחר. לפי הדעה השנייה, רבי מאיר, מקלים יותר, ובמקרה הקל לפי כולם פטור, והמחלוקת במקרה החמור יותר. לפי הדעה השלישית, שזה רבי חייא בשם רבי מאיר, כאן זה בכלל לא תלוי האם הוא קיים בפועל את המצווה או לא, כלומר אם הוא איחר או הקדים, אלא זה תלוי בתינוק הנוסף שהוא אמור למול באותו יום. אם הוא מל אותו, אז הוא פטור גם על התינוק של הטעות. אם הוא לא מל אותו, אז הוא לא פטור על התינוק של הטעות, גם אם הוא איחר משישי לשבת. לפי רש"י, הסברה היא שהוא צריך להיות עסוק במצווה שלמה, רק זה נחשב שהוא טרוד במצווה וזה פותר אותו, וכאמור עוד רגע בנספח נראה גם את סברת הרמב״ם. עד כאן הנושא הראשון. הנושא השני היה שאמרנו שקטן אמור להיות נימול ביום השמיני, אבל יש באמת טווח של 5 ימים שבהם זה יכול לקרות, כי אם זה בין השמשות דוחים ביום, ואם זה לא בזמנו וזה יוצא בשבת או ביום טוב או בראש השנה, אז דוחים בעוד ימים, כך שבסך הכל זה יכול להיות אפילו ביום ה-12. הנושא השלישי היה שקטן שחולה לא מלים אותו, וביום שהוא מבריא לא מלים מיד, אלא מחכים עוד 7 ימים ומלים ביום השמיני. התלבטנו האם צריך לחכות מעט לעט, או שזה ממש כמו לידה ששם לא מחכים מעט לעט, אלא ביום השמיני על הבוקר מלים. הנושא הרביעי היה שצריך גם לפרוע, כלומר לגלות את האתרה, ואם הוא לא פרע זה לא מילה, ואם יש חלקים שמכסים את רוב ההיקף או רוב גובה האתרה, זה מעכב והוא חייב לתקן. אם מבחינת הדין באמת הכל בסדר, אבל מדובר בתינוק שמן או עם אור רפוי ובכל זאת זה יכול לחסות, אז בודקים אם זה מכסה כשהעבר קשה. אם זה מכסה, אז מצד מרית עין צריך לתקן. יש הבדל בניסוח לגבי זה בין שמואל לרשבג, האם צריך לתקן גם כשזה קצת מכסה, לפי שמואל כן, לפי רשבג לא. זה היה הנושא הרביעי. הנושא החמישי היה האמירות או הברכות שאומרים המוהל, האבא, הקהל וזה שמברך את הברכות, וראינו את השינוי לגבי הברכות שלו ושל המוהל במילה של גר ועבד. הדרן הלך רבי לעזר דמילה. עד כאן עיקר השיעור. עכשיו הבטחנו נספח, וזה שיטת הרמב״ם בדעת רבי חייא. מקודם בחלק הראשון של השיעור הזכרנו את שיטת רבי חייא בשם רבי מאיר, שזה לא משנה אם הוא טעה והקדים את המילה או איחר את המילה, מה שמשנה זה רק אם באותו יום הוא מל עוד תינוק שאותו הוא היה אמור למול באותו יום, בשבת. אם כן, אז הוא פטור גם על הטעות. מה הסברה של זה? אז ברש"י משמע, כמו שאמרנו, שכשהוא מל עוד תינוק, אז הוא עסוק באותה מצווה, וזאת מצווה שהוא אמור לעשות אותה, וזה גרם לו להתבלבל, וממילא הוא פטור. זה לפי רש"י, שזה המשך של הדיון הרגיל של טועה בדבר מצווה, פשוט יש כאן הגדרה חדשה של טועה בדבר המצווה ועשה מצווה. ברמב״ם לעומת זאת, וגם קצת בפשט הגמרא, משמע שיש כאן משהו קצת אחר, ושלפי רבי חייא, הפטור הוא שכיוון שבאותה שבת יש לו כבר מצוות מילה שעליה הוא באמת אמור לחלל את השבת, אז זה נקרא שמבחינתו השבת הזאת כבר נדחית מפני מילה, ואז לאותו חור שנפער כביכול בשבת אפשר להכניס עוד דברים, כלומר עוד מילה אפילו שהיא לא אמורה להיות בשבת, וגם עליה הוא יהיה פטור. לכן לפי רבי יהושע, רק אם באותה שבת הוא גם קיים מצוות מילה אחרת בזמנה, אז נפער אותו חור בשבת, כלומר השבת נדחתה בשבילו מפני מילה, אז הוא מכניס שם עוד מילה, אפילו שהוא הקדים את אותה מילה, בכל זאת הוא פטור. אבל אם באותה שבת הוא לא קיים ברית מילה אחרת, אז בשבילו השבת לא נדחתה, וממילא הוא יהיה חייב, אפילו אם מדובר במילה שאותה הוא איחר. זאת הסברה שעולה לפי הרמב״ם וגם לפי פשט המילים בגמרא, כי כתוב שזה תלוי האם ניתנה שבת לדחות או שלא ניתנה שבת לדחות. כל טוב.